אנחנו בפסקה ח', פרק א' פסקה ח' במוסר אביך. הפרק מדבר על, אנחנו סיימנו אותו, אני רק עושה חזרה למי שלא זוכרת, למי שלא הייתה, למי שלא פה, תתתתה. בסדר? על פרק, על פסקה ח', כי עקרונית ביקשו ממני 5 דקות הפסקה, אז אני נוצאת למי שרוצה הפסקה, ולמי שלא אני רק חוזרת על הפסקה הקודמת, שבכל דבר אדם צריך שמחה וטוב לבב. אני לוקחת את זה לכל דבר, הרב מדבר על עבודת השם. מה זה שמחה? שמחה זה ראיית הגודל, זה ראיית האידיאל. מה נותן לי שמחה? שאני מרגישה משמעותית, שאני עוסקת בדבר גדול. מה נותן לי טוב לבב? ההבנה והחוויה, שמחה זה לא, טוב לבב זה לא רק הבנה, זה גם חוויה, שאני ראויה לגודל הזה, שאני ראויה לאידיאל הזה, שאני מתאימה למשמעות הזאת. בסדר? שני הדברים האלה ביחד, שמחה וטוב לבב, חייבים להיות חלק מעבודת השם. עד כדי כך שפתחנו בפרשת כי תבוא, וראינו שכל כך הרבה כללות השם ישמור, יש שם בפרשה למי? למי שלא עובד את השם מתוך שמחה וטוב לבב. כלומר, שמחה וטוב לבב זה לא אקסטרה, זה לא איכות חיים. זה דרישה הכרחית שהיא חלק מעבודת השם. לעבוד את השם, חלק מהעבודה זה שהעבודה הזאת תהיה בשמחה ושהיא תהיה בטוב לבב. דיברנו גם על זה ששמחה, סליחה זה מפריע לי. דיברנו גם על זה ששמחה זה לא רגש, שמחה זו מידה. מה ההבדל בין רגש למידה? רגש נפעל מבחוץ, מידה נפעלת מבפנים. מה זה מבחוץ? אני כל הזמן אמרנו כמו בובה על חוטים. מישהו העליב אותי, אני עצובה. מישהו הביא לי מתנה, אני שמחה. כן? זה רגש. אני כל הזמן ניזונה מבחוץ. כמובן, נתתי דוגמאות מאוד פשוטות כדי לפשט את העניין. אבל מידה זה משהו שאני עובדת עליו, זה משהו שאני מנהלת את עצמי. ויכול להיות שברגע הזה אני בצער, אבל אני באופן כללי בן אדם שמח. אוקיי? בן אדם שמח זה לא מישהו חדגוני ושטחי, שהוא כל הזמן מחייך וכל הזמן קופץ ורוקד. לא. הוא בן אדם שבאישיותו הוא שמח, אבל ברור שיש סיטואציות שיש לו צער, אוקיי? וכך צריך להיות, ויש סיטואציות שאנחנו מצוות לכאוב ולהצטער. כמו בתשעה באב, כמו לא עלינו, בדיני אבלות וכדומה. אבל כמידה, אדם צריך שתהיה לו מידה של שמחה, ומידה של טוב לבב. שאלות? כן, מידה, שמידה אני מנהלת אותה מבפנים, אני עובדת על עצמי, אני לא תלויה בחוץ. יכול להיות שמישהו העליב אותי, אבל זה לא יפגע באישיות שלי, באותו רגע אני אתבאס, אני בן אדם, אבל זה לא יערער את מי שאני, אני לא כל הזמן צריכה אישורים מבחוץ. בסדר? כן. יש לכם מתישהו שבוע חזרה? אוקיי, כל פרק א' אתם צריכות ספץ. על פרק ב' פסקה א' אני מבטרת לכם, אבל על פרק א' אתם חוזרות מה זה? כן, אז אני נותנת לכם משימה. מי שתחזור כמו שצריך, תבין גם מה הקשר בין כל הפסקאות. אחרי השבוע החזרה אני אעשה לכם סיכום של מה הקשר ביניהם, בסדר? עשינו עסק?
כן.
מעולה. טוב, מבחינתי עברו 5 דקות. אז אם יש לכם איזו קבוצה או משהו כזה שמי שרוצה לחזור, אנחנו מתחילות. מה זה? בסדר? אז אנחנו בפרק ב' פסקה א'. טוב, זה ממש חגיגי מבחינתי. נתחיל את פרק ב'. פרק א', אם אנחנו מחלקות את כוחות הנפש, ולא אנחנו מחלקות, כבר הרמב״ם חילק לנו, אז מה הם כוחות הנפש? אנחנו חוזרים על זה הרבה. מה הם כוחות הנפש? נכון. שכל, רגש, רצון, דמיון. בסדר? שכל, רגש, רצון, דמיון. אם היינו צריכים להגיד מה הדמות האידיאלית, זה שכל קר, רגש חם, רצון. כברזל ודמיון פורה, זה אישיות מושלמת. שכל קר, השכל הוא לא צריך להתפעל מאיך אני מרגישה היום, הוא קר, הוא ענייני. השכל צריך להיות קר, הרגש צריך להיות חם. יש כאלה אנשים שהשכל חם והרגש קר, זה פחות מוצלח. בסדר? בסדר? אז רצון כברזל, רצון חזק, ודמיון פורה, לא כאילו להיות מיובשים. אז יש לנו את ארבעת כוחות הנפש, אז פרק א' דיבר על הכוח של השכל. מה זאת אומרת? קיבלנו קריאת כיוון. מה זה יראת השם? לאן אנחנו צריכים ללכת? מה זה סור מרע בינה? מה זה עבירה מטמטמת ליבו של אדם? מה זה סייגות התורה? מה זה יראת שמיים ויראת חטא? מה זה שמחה וטוב לבב? במילים אחרות, תמרור. אתה צריך, כמו שנקרא, זה היעד שלך. אבל היעד הוא לא מספיק, כי יכול להיות שאני מבינה בשכל מה היעד שלי, אבל עדיין אני לא לפני שאני לא מגיעה אליו, אני עדיין לא מספיק
רוצה.
כלומר, גם אם בשכל אני רוצה, לפעמים בחוויה אני לא באמת רוצה. כלומר, גם אם בשכל אני יכולה להגיד שעבודת השם זה הדבר הכי חשוב בחיים, אבל אני אשב עם עצמי ואני אשב את עצמי, רגע, את רוצה להיות ככה בן אדם עובד השם? אומרת, לא, אני אהיה כזאת כבדה, פתאום אני צריכה לוותר על כל החבר'ה, על הכל, את פה. לא, לא, תודה רבה, עזבו אותי. כלומר, הרבה פעמים יש פער, בסדר? הרבה פעמים יש פער בין מה שאני מבינה בשכל לבין מה שאני רוצה ברצון. עכשיו, הפער הזה הוא הגיוני. זה שיש פער זה לא הבעיה. השאלה, אם אני עושה משהו כדי לצמצם את הפער. ואם אני לא עושה, זה כבר כן בעיה.
זה כאילו הבעיה, ברצון, ברגש.
הכל קשור. הכל קשור, אבל כרגע אנחנו לצורך העניין נזקק את זה לרצון. נשאל, למה הרצון לא רוצה? זה יהיה קשור לרגש, זה יהיה קשור גם לדמיון.
זה כמו שאמרת לנו שהיא למדה איתך
הצניעות. בדיוק. אני אדמיין את עצמי צנועה מכוערת. מעולה. אתם רואים, בסוף זוכרים רק את הסיפורים שלי. לא נעים לי, כאילו בסוף לא זוכרים את הרב קוק, זוכרים רק את הסיפורים. אז... אני לא מספרת מחדש את הסיפורים, לא, לא, לא. וקיצור, אבל אני אגיד לך רק את השורה התחתונה לצורך העניין, על הבחורה שמבחינתה היא לא רוצה להיות צנועה, כי אם היא תהיה צנועה היא תראה כמוני. לא, לא, לא מעליב בכלל, בגלל שאת לא זוכרת את הסיפור. בסיפור זה לא היה מעליב, היא הייתה חמודה ממש. אבל, אז אני לא אגיד עליי, אבל כל אחת כאן, כל אחת ואת הדמויות שלה, אבל יש כאלה בנות שכן, המחשבה שאני אהיה מכוערת, או שאני אראה כמו האי, כמו האי, וזה מתקשר לי לצניעות, לא עושה חשק לצניעות, בסדר? אז זה נכון שהרצון קשור לרגש ולדמיון, אבל לצורך העניין אנחנו קצת נזקק את הרצון עכשיו. ואם יש לי הבנות חשובות, אבל עוד אין לי רצון, זה בסדר, אבל השלב הבא זה לעבוד על הרצון. אפשרי או לא אפשרי?
בטח.
אם אנחנו פה לדבר על זה, כנראה שכן, אנחנו באנו לבזבז את הזמן, נכון? לא, לא, לא שלכם ולא שלי. אתם עומדות באיזשהו הקשר משהו מחובות הלבבות? מה זה חבורה כזאת? הבנתי. זה כאילו חבורה אחת?
כן. לא, ויש את המבחינה.
אוקיי, בקיצור, טוב. אז לצורך העניין אני אתן הקדמה שבחובות הלבבות יש דיון בין הנפש לשכל. ובדיון הזה השכל מנסה לשכנע את הנפש לקבל תרופה. והנפש אומרת, איכס, התרופה הזאת מרה. לא בא לי. לא בא לי. והדיון, השכל מסביר, בזכות התרופה, תהיה בריאה. הנפש אומרת, בריאה, בריאה, אבל... כן, כמובן, זה לא השפה של רבנו בחיי, זה השפה שלי. בריאה, בריאה, אבל עדיין... לא טעים, לא רוצה. דיון מוכר בחיים, בין מה שנכון למה שבא, בין מה שצריך למה שבא. מוכר, נכון? תמיד, לכם סיפרתי על הבן שלי עם התרופה?
לא.
לא? אז תזכורי את הסיפור, כאילו, במה אני אזכיר את זה. אז הבן שלי היה בן 5, אני אפילו לא זוכרת במה הוא היה חולה, אבל תקשיבו, הוא קיבל תרופה שלהריח אותה זה הגועל נפש. שלא לדבר על לטעום אותה, ילד בן 5. עכשיו, אני לא אמא שעובדת על ילדים, כך זה טעים, כאילו. כי גם אם בפעם הראשונה, נגיד שהוא היה צריך לקחת אותה רק פעם אחת, אז א', אני, מה שנקרא, לא בונה איתו אמון, אבל גם אני לא צריך את זה רק פעם אחת, אז גם אם הוא טיפש, בפעם הראשונה הוא יאמין לי, אחר כך פחות. אז מה אני עושה? התרופה מגילה, כאילו אי אפשר לטייח את זה משום צורה. תביא אחרי זה פטל, תביא שוקולה, מגילה. אז אני אומרת לו, נכון, התרופה הזאת היא באמת, באמת, באמת לא טעימה, אבל בזכות זה כבר לא, אני אפילו לא זוכרת אם זה היה נפיחות בגרון, לא יודעת, זה משהו שהיה לו לא. ואז הוא אומר לי, אמא, אני יודעת איך, אני יודע איך אני אקח את התרופה. ילד בן 5, אמרתי לו איך, הוא אומר לי, שימי לי אותה בכפית. אני שמה לו את התרופה בכפית, ואז הוא מסתכל על הכפית ואומר לתרופה, את כל כך מגילה, אבל את תעזרי לי. תקשיבו, זה היה הטקס היומי, 3 פעמים ביום, אני צריכה לשים בכפית, יום אחד לא הייתי, אני אומרת לבעלי, רגע, אל תעשה את זה מהר, הוא צריך להגיד משהו לכפית. הוא אומר, סליחה. כאילו, כבר לא הבן מי הלא נורמלי, אני או הילד, הילד צריך להגיד משהו לכפית. אוקיי, תקשיבו, זה עבד. זה עבד, וואי, איזה ארוחות יש פה. תרגישו נוח ממש. לא, זה ממש לא מפריע לי. אני אומרת הפוך, כשאוכלים שותקים, מפריע לי דיבורים. מצוין, תאכלו. בקיצור, אז זה כאילו מצחיק מצחיק, ילד בן 5, אבל העיקרון הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב. העיקרון הוא עיקרון מאוד חשוב. האם אנחנו מוכנים לעבור דרך מרה בשביל משהו משמעותי? אנחנו מוכנים? לפעמים בסוף זה לא יהיה כזה מר, אבל האם אנחנו מוכנים לעבור דרך? בבקשה.
אבל למה כאילו, בסוף תרופה זה לא כמו ה... למה כמו המועדת? כאילו, למה כמו המועדת?
מי אמר לך שאני דיברת על התורה? דיברתי על התרופה בינתיים. אני לא אמרתי כלום על התורה. אוקיי. אז השאלה שלכם מציינת, זה באמת לא אידיאל. אנחנו לא מחפשים שיהיה לנו מר, ולא מחפשים שיהיה לנו קשה. ואם זה הולך בקלות, סבבה. אני האחרונה שאני אהיה חסידת הקושי. אני לא מקדשת את הקושי ולא את הסבל. בסדר? אנחנו לא נצרות. השאלה אם יש משהו חשוב, הוא בכל זאת קצת מר. האם אני מוותרת כי הוא מר? זה לא שאמר הוא האידיאל, אבל האם אני מוכנה לספוג את המרירות בגלל החשיבות או לא? בסדר? כלומר, את צודקת שיש אנשים שהפכו את הקערה והפכו את המרירות לאידיאל. אם קשה, סימן שאתה בעלייה. אם לא קשה לי, אני לא בעלייה? אני נגד הצ'ופרים האלה. הם טובים כשאתה בקושי, אבל אם אתה לא מרגיש את הקושי, אז זהו, אתה לא בונה כלום. האם חייב להיות לך מר? אני חושבת שלא. כלומר, הצ'ופר הזה הוא מאוד אמיתי לזמן של קושי, אבל הפכנו אותו לאידיאל. ועם זה אני גם לא מסכימה. בסדר? בואו נקרא את הדברים בפנים. תנאי גדול לתנאי חסיד בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. סם כמובן מה זה? תרופה. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. בן אדם שמוכן ללכת ולעשות דברים רק כשהם סבבה, מה נשמע, מה שכה? סבבה, סבבה, רק שהכל סבבה, רק שזה. פה באמת, באמת יש שאלה, האם אתה יכול להתקדם? עוד פעם, לא כי אנחנו מקדשים את המרירות, אבל האם אנחנו מוכנים לעבור גם אותה? ומי שמוכן לעבור רק שהכל סבבה והכל נחמד, בשפה של הרב הכל שלום שלום, כיפי כזה, שאלה לאן הוא יגיע? אני חוזרת. תנאי גדול לתנאי החסיד בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שהוא אמר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. מי שנאמר שתכף ומיד הוא מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. כן, אדם שכל הזמן מחליק וכל הזמן אומר, אבל זה בסדר, אבל לא נורא, זה בסדר, פגעתי בה, אבל לא נורא, היא לא כזאת אחת שנפגעת בקלות. אז אתה יודע, אבל לא נורא, זה לא כזה, אז עברתי על עבר, לא נורא, זה רק דרבנן. יש אנשים שכל היום רק עסוקים בלהרגיע את עצמם שהכל בסדר. אלה אנשים שיהיה להם יותר קשה להתקדם. בסדר? כי הם כל הזמן צריכים לרפד לעצמם את התהליך, לרפד לעצמם את הדרך, להרגיש נוח עם עצמם. והם, מה שנקרא, מעגלים הרבה 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 פינות בדרך. אני לא אומרת, זה נורא חשוב לקבל את עצמנו, לאהוב את עצמנו וכו'. אבל יש הבדל בין לקבל את עצמי ומתוך זה שאני מקבלת את עצמי ואני מבינה את הכוחות שלי, אני גם דורשת מעצמי, או שכאילו אני מקבלת את עצמי, אני סבבה תמיד, לא נורא, היי, עשיתי ככה, היי ככה, הייתי ככה. וזאת עבודה, אוקיי? כי זה אנשים שהם כל היום מתייחים, הכל סבבה, הכל שלום, שלום. מקסימום פעם הבאה אני אסתדר. והדרך להתקדם מכאן היא נמוכה. יש? מובן? דרך אגב, זה גם ביחסים בין אישיים. כאילו לפעמים אנשים הם כל הזמן מנסים לחסוך מריבות. אוקיי, אז נחסוך התמודדויות, נחסוך ויכוחים, נחסוך זה, נחסוך, 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 נחסוך. ואז מה יוצא? מה יוצא בסוף? תמודות? קשר שטחי לחלוטין. מנותק, אפילו נתק. כי אם, אוקיי, נפגעתי, אבל מה, בשביל מה אני אגיד את זה? מה? מה זה יעזור אם אני אגיד? זה לא היה במקום מה שהיא אמרה, אבל מה זה יעזור אם אני אגיד? זה לא היה במקום מה שאני אמרתי, אבל מה זה יעזור אם אני אגיד? מה זה יעזור, מה זה יעזור, מה זה יעזור? הופכים להיות אנשים שלכל אחד יש את החיים משלו ואין קשר. אז אני לא אומרת עוד פעם, אנחנו לא מקדשים ויכוחים, ואנחנו לא מקדשים מריבות, אבל אם אני כל הזמן רק מרפדת לעצמי שהכל בסדר, אז אני לא מתקדמת לשום מקום בקשר הזה. אז זה נכון בקשר בין אנשים, בין חברות, בין בני זוג, בין הורים לילדים, שלא מדברים על שום דבר שהוא קצת טעון. מכירות את זה? את כאילו את הולכת רק מסביב על הנקודה עצמה, את אף פעם לא מדברת. אלה קשרים שלא יתפתחו לשום מקום. לא יהיה בהם מריבות, אבל גם לא יהיה בהם קשר. ממש לא. אנחנו לא אומרים שיש לנו אידיאל, בוא על כל דבר נתווכח ונדון. לא, אבל אם יש משהו שצריך לדבר עליו, נדבר. אוקיי? אני שמעתי פעם אמא שאומרת, אצלנו אף פעם לא היו מריבות בין ילדים. אף פעם. ואז הבת שלה אמרה, נכון, עד היום אין מריבות בינינו וגם אין קשר. זה היה מאוד עצוב. מאוד עצוב. במקרה אני מכירה גם את האמא, גם את האמא וגם את הבת. היא צדקה, אמא, היא לא שקרה. באמת לא היה אצלה מריבות בין ילדים. אבל גם לא היה שום קשר. כי כל פעם כשעמדו לריב, נגיד, אני רוצה את הכדור, לא, אתה רוצה את הכדור, מה אמא עשתה? הלכה הביאה עוד כדור. עכשיו, האמא הזאת מהממת. היה לה רצון נפלא. מה היה לה הרצון? של אחווה ויחד. אבל ככה לא יוצרים אחווה, ככה מנתקים. לך יש כדור, יש כדור, אז אין דינמיקה. זה לא שאני עכשיו רוצה שהילדים ירביצו אחד לשני בשביל הכדור, אבל איך הם ילמדו להסתדר בחיים? אם לא יהיה דיון, שהם ימצאו את הפתרון. עכשיו זה בסדר שמדי פעם, אנחנו לא כאלה קשים, זה בסדר שמדי פעם בתור אמאות נחסוך להם קצת מריבות, אבל אם זה שיטה, אז אין קשר. היה לך שאלה.
יש מקום הזמנים שהתיוק
הוא טוב? כן, אני אמרתי גם עכשיו. א', כשאין לי עניין להעמיק קשר, אוקיי? מישהו באוטובוס עצבן אותי, אני לא חייבת עכשיו לעשות איתו דיון עמוק, אני אומרת, יאללה, אני מעבירה. בסדר? אבל אם זה מישהו שהקשר איתו משמעותי לי, אז כן, אני אדון, זה לא חייבת ויכוחים ואני לא יכולת להרביץ לו, אבל אנחנו נדון לעומק ונפתח. אז רגע, אני נתתי קודם כל את הדוגמה של אדם הוא אדם, כי דיברתי כרגע על יחסים. אז אם זה בן, ככל שהבן אדם יותר משמעותי לי, יש יותר ערך בלהביע גם את הכאב וגם בלצאת מאזור הנוחות. אם אני מדברת על עבודת השם, קל וחומר. אני תמיד משווה עבודת השם לקשר בין בני זוג. כי לא אני משווה, שלמה המלך השווה, נכון? בשיר השירים. אז ממנו למדתי. אז כל פעם שאני לא ברור לי הדוגמה בעבודת השם, אני מעבירה את זה לזוגיות. אז גם בעבודת השם, רגע, אני לא מוכן, אני כאילו... מוכנה לעבוד את השם רק שהכל ככה רגוע? אני לא מוכנה לבוא לקדוש ברוך הוא בטענות, אז התפילה שלי לא תהיה אמיתית. מה, תמיד אני שמחה ורוצה להלל את הקדוש ברוך הוא? אולי לפעמים אני כואבת, אולי לפעמים יש לי שאלות קשות. אם אני רוצה עבודת השם חיה, אני גם נכנסת, מה שנקרא, למקומות שהם פחות נוחים לי. הולך? טוב, אז אני חוזרת. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. בכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה וקרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כל כך, אם לא יעזב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו, מחליק על הכל, משנאמר שתכף הוא מיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. אה, פגעתי בה, לא נורא, פעם הבאה אני לא אעשה את זה. ומכל מקום הגענו למשפט הזה, ואם יש לכם ספר שלכם, אני מזמינה אתכם למרקר. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סמר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם. אני רוצה רגע להתעכב על המשפט הזה. יש סיפור על הארי הקדוש, שהגיע אליו אדם שאמר לו שהוא עבר עבירה מאוד מאוד חמורה. אני לא זוכרת את כל הסיפור, אבל משהו בסגנון שהוא היה עם אשת איש, כאילו משהו מאוד מאוד חמור. אז אמר לו הארי הקדוש, תשמע, עברת עבירה באמת מאוד חמורה, אבל עבירה כזאת חמורה רק מיטה מכפרת. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת רק מיטה מכפרת? מה, אני צריך למות? אז הוא אומר לו, כן, יש מיטות בית דין, ותבוא, ואני אכניס לך לפיד של אש לפה, זה מחריד, וככה תנצל. וזה אומר לו, אבל אתה תיקח חודש לחשוב אם אתה מוכן, ואחרי שכן אני אתן לך עוד חודש להיפרד מהמשפחה שלך. אחרי החודש הוא חוזר אליו, הוא אומר לו, אני מוכן. הוא הלך, שולח אותו להיפרד מהמשפחה שלו. אז הוא בא לארי הקדוש, וארי הקדוש, כמו במיטות בית דין, מכין לפיד, והוא סגר לו את העיניים, והוא בא והוא מכניס לו כפית של דבש לפה. ואומר לו הארי הקדוש, אתה היית מוכן לעבור מיטת בית דין. עברת מיטה, התקבלה תשובתך. מה בעצם אמר הארי הקדוש? אתה אמרת לקדוש ברוך הוא כן. טוב, זה רק סיפורים שהארי הקדוש יכול להיות, כן? לא להעתיק. אתה אמרת לקדוש ברוך הוא כן. אתה הגעת לעולם העקודים. מה זה עולם העקודים? זה עולם העקודים, לשון עקדה, זה עולם של אנשים שאומרים לקדוש ברוך הוא, כן, כן, אני מוכן. אתה הבנת את החומרה של החטא שלך והיית מוכן לחפר עליו. כיפרת. בפועל אתה לא צריך באמת למות, עצם המוכנות. למה אני מביאה את הסיפור הזה? כי מה אומר לנו כאן הרב? ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סמר. כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה. יכול להיות שבסוף הדרך תהיה מתוקה. יכול להיות שלא יהיה קשה, אפרופו אם אנחנו מקדשים את הקושי או לא. יכול להיות שיהיה מה זה בקלות, ויהיה מה זה בכיף. אבל זאת לא. חשבתי שזה אני. יכול להיות שזה יהיה מה זה בקלות ומה זה בכיף, אבל זו בכלל לא השאלה. מה השאלה? האם אתה מוכנה לסבול את מרירות הסם? יכול להיות שבפועל לא תצטרכי לסבול שום מרירות והכל סבבה. אבל האם את מוכנה להתמודד גם עם קושי? אני יכולה לשתף אתכם שהרבה שנים לא היה לי ניסיון בשמירת נגיעה עד הבוקר. הייתי בחתונה של המשפחה, ואוטובוסים לקראת ארבע זה לא הדבר הכי נגיש. חתונה בגן יבנה, לא משנה, הלכתי לישון אצל אחותי. אני קמה בבוקר מוקדם כדי להספיק להגיע לקריית ארבע, לשיעור הראשון באולפנה. אני רואה בסלון של אחותי את אחיין שלי, שעשרה חודשים לא היה בארץ. בסדר? עשרה חודשים הוא היה בטיול, בחור אחרי צבא, נטס לעשרה חודשים, הוא אמר לה שהוא יבוא יום ראשון, הוא לא רצה לגלות לה, הוא עשה לה הפתעה והגיע הבוקר. עזבו שכמעט קיבלתי התקף לב אחרי עשרה חודשים שהוא לא פה ואני רואה אותו. ואתם יודעים איזה לראות אחיין, שאני חצי גידלתי אותו, ואני לא יכולה לחבק אותו? אתם יודעות מה זה? זה מרירות, מרירות שם. בשבילי מרוקאית, רציתי לאכול אותו כבר. מה לעשות, בחור אחרי צבא? הוא מסתכל עליי כזה עכשיו חילוני, כאילו, אין... כאילו...
זה לא קשה.
כאילו, אי אפשר לטייח את זה איכשהו. וואלה, אי אפשר, מה לעשות? יש הלכה בעולם. אני אומרת לכם, הייתי עם חצי דמעות בפנים. כל כך רציתי לחבק אותו, כמה אני השקעתי בילד הזה בתורה. בתור דודה. אבל מה? כן, מה לעשות? אין. אז זה סמר לצורך העניין. אני מוכנה לעבור אותו, ברוך השם, עברנו אותו. אבל הוא היה אמר, מודע. אי אפשר, יש דברים שאי אפשר לטייח, גם אם נורא נורא רוצים, הלכה אי אפשר לטייח. יש מציאויות שההלכה עצמה אומרת במצב הזה, כן תעשה. יש הלכות שבת, אי אפשר לטייח אותם, אבל ההלכה אומרת, אם זה פיקוח נפש, אז בוא, תיסע, זה לא חילול שבת. יש מצבים שההלכה מאפשרת לשנות מההלכה, אבל אם ההלכה לא מאפשרת את זה, אנחנו לא יכולות לשנות. לא יכולות לשנות. וזאת נקודה, האם אנחנו מכינים, יכול להיות שבסוף לא תהיה שום מרירות, הכל ילך בכיף. כן, אני אמרתי שאני תמיד משווה לזוגיות. אז יש זוגות שבדם ואש ותמרות השן בונים את הזוגיות ויש להם זוגיות מדהימה. ויש זוגות שממבט ראשון הכל זורם. מעולה. השאלה היא לא אם הכל זורם או לא זורם. השאלה אם אני מוכנה לעבוד ולעבור דרך גם כשהיא לא זורם. האם אני מוכנה לבוא למפגש השלישי, גם כשלא ממש בא לי? אני לא מדברת עם גרוע ואין קשר, ובשפה של הרב יהושע שפירא, ואם זה תאילנדי, אל תלכי. אבל אם הוא קשור, וזה רק לא מאוד בא לך, בסדר, זה חלק מהמאמץ, אולי בסוף יצא מזה משהו.
נכון. שלי, אבל גם זה לטובתי,
כאילו. אז הרב קוק עלה לדעתך, כי הוא פתח קודם כל בללמוד על זה, נכון? לא פתחנו ברצון, פתחנו בשכל. בדיוק מהסיבה הזאת, שלקרב את הדברים, קודם כל שאני אבין אותם, שיהיו מקובלים עליי, אחר כך מגיע הרצון. בדיוק כמו שאמרת.
אז
הידיעה
זה
שכאילו,
כשנגיע למצב שזה לא יהיה
מוכן? לא, האידיאל קודם כל, האידיאל זה להיות מוכנה לספוג מרירות. אין אידיאל שיהיה מר, חס ושלום. בסדר? אם אני יכולה לעבור את זה בכיף ובמתיקות, הכי מושלם, אם אני מוכנה לסבול מרירות. אבל אם זה כיף ומושלם והכל בסדר, אבל כשמגיעה המריבה הראשונה, אני לא יודעת מה לעשות ואני בורחת, ויש זוגות כאלה, הרב שרקי פעם אמר שהוא לא מוכן לחתן זוגות שלא רבו אף פעם. תלמדו לריב קודם. מה תעשו כשזה תהיו נשואים, תריבו, לא תדעו איך לריב, תתגרשו? עכשיו, עוד פעם, זה לא כי הוא מקדש את המריבה, אלא כי הוא רוצה לבנות כלים להתמודדות. ואם לאדם אין כלים להתמודדות, וכשקשה לו הוא בורח, ולצערי, אני לא סתם מביאה את הדוגמאות האלה, אני כבר סיפרתי לכם, אני ממשפחה להורים גרושים, אנחנו 6 אחים, 4, כל החילונים גרושים. בסדר? אז כאילו, אני מכירה את הנושא מקרוב. להגיד לך שלפחות חצי מהם יכלו לא להתגרש ולחיות בטוב? כן. כן. אבל, אם קשה אז הולכים, וזאת התרבות שלנו, כשקשה הולכים, גם בזוגיות, גם בלימודים, כשאני הייתי נערה, היו הרבה פחות אנשים עוזבים מוסדות לימודים. היום כל שני וחמישי אנשים עוזבים, התחלתי, לא נראה לי. סמסטר ראשון, בנות, הוא לאכול הרבה הרבה קש בלימודים גבוהים. מה לעשות? אני לא תהיה מוכנה לעבור את הסמסטר הראשון, איך יהיה לך תואר? בהמון המון דברים. אז עוד פעם, אם הסמסטר הראשון רץ לך וזורם, נהדר. אבל השאלה אם את מוכנה גם להשקיע כשלא תמיד נהדר? או שכל פעם, אם לא כיף, את הולכת ובורחת, ואז את בורחת ממערכות יחסים, את בורחת ממאמץ, את בורחת מלימודים, את בורחת מעצמך.
בעצם הרב, כאילו, בא להגיד
לנו ש... הוא בא להגיד, העבודה שלך זה להבין שלפעמים בשביל הבריאות צריך לספוג טעם לומר. למשל של התרופה והבריאות. אז כמו התרופה והבריאות זה בעוד הרבה דברים בחיים, שכדי להיות בריא צריך לסבול קצת טעם לא טוב בדרך. זה לא שיש לנו אידיאל, אם התרופה יכולה להיות מתוקה, זה האידיאל. אבל הכי חשוב זה שאני אהיה מוכנה לסבול את התרופה גם אם היא לא מתוקה. בסדר? אני לא מחפשת תרופה מרה, אני לא הולכת לבית מרקחת, מה התרופה הכי מגעילה שלכם? לא. אני רוצה מתוקה בטעם טוצה, בבא, אתה אוהב פירות יער יותר טוב. אבל אם היא לא טעימה, מה יותר חשוב לי, הבריאות או הטעם? אני צריכה להסתגל להבנה שהבריאות יותר חשובה מהטעם. ובדור שלנו זה קשה, כי את הטעם אני מרגישה עכשיו, את הבריאות רק בסוף התהליך. או בשלב יותר מאוחר בתהליך, לא רק בסוף, בעזרת השם. ואנחנו חושבים את הכאן ועכשיו. יש לך שאלה? יש למישהי שאלה? כן.
לפעמים אני תופסת את עצמי, רוצה כאילו לעשות משהו מסוים, ומשהו מעט עצמי. וואי, הייתה שבאמת יחב לך, וכאילו, קשה לי, אפילו, בוא נדבר כאילו הכי גרוע, באמת בשעבה, אני לא מסוגלת להכיב לעצמי, מה אני אעשה? למשוך, זה להכין לעצמי,
לא. אבל במקרה הזה זה דווקא את צודקת. למה את חייבת להכין? יש סכין, לא נורא. כאילו, מה קרה? מה קרה? אנחנו לא מחפשים, רק שנייה, אנחנו לא מחפשים אידיאל של כאב. תגיד לי מישהי, וואי, אני מתה מפחד מהלידה, אני אגיד לה, בשבילך המציאו את האפידורל, כפרה. רגע, אני רוצה לעצור פה כי אני שומעת את ה... רק שנייה, אני לא צריכה להתאמן להיות מוכנה לספוג כאב. המציאות מזמנת לי מספיק, בסדר? אז אני לא צריכה לתרגל את זה בשעבה אם יש לי אופציה אחרת.
לא, אני, סבבה, מבחינתי, האופציה היחידה עכשיו זה רק שעבה. סבבה? אם פשוט, אם אתה עשה לי את זה, פשוט יעשה לי הרבה יותר נחת שאני לא אחראית עליו. כאילו, אני לא רוצה
להכיב
לחברה שאני
אוהבת,
מי אני
חושבת
עם המסכנה.
אבל זה בסדר.
אז אני לא רוצה להכיב לעצמי מסכנה.
תקשיבי.
לא, וזה ככה באמת גם
בעבודת. רגע. אני רוצה שנייה לעצור כאן. אני רוצה שנייה לעצור, לא כי אני רוצה לעצור, כי אני רוצה להסביר. אני חוזרת, אין לנו שום אידיאל של כאב. ואם יש לי דרך להקל על עצמי, אני אעשה אותה. אבל במקרה שלך, הבריאות זה להיות בלי שערות, אוקיי? זה הבריאות אצלך, זה המטרה שלך. אז את מוצאת לעצמך דרכים להקל על הדרך, זה מצוין. אבל את לא ויתרת, לא אמרת טוב, אני אהיה טבעית וסעירה. אוקיי? הבנת? לא ויתרת על הבריאות, הקלת לעצמך את הדרך. מצוין. זה כמו שאני אשים פטל לילד שלי עם התרופה, כדי שיהיה לו פחות דוחה. מעולה. אבל אני לא אוותר על הבריאות. את לא ויתרת על התוצאה. את עשית לך דרך יותר נוחה וזה מצוין.
תודה.
אותו דבר, אני לא אוותר על התוצאה, אבל אם יש לי דרך שזה יהיה יותר בטוב, למה לסבול?
ואם זאת הדרך היחידה?
אם זאת הדרך היחידה באמת, פה זה נכנס. שאני מוכנה לקבל את מרירות הסם, אני יכולה להגיד לכם על עצמי, שכשיש לי רגעים כאלה שאני אומרת, טוב, צריכה לבלוע פה משהו מר, אז אני אומרת, יאללה מירב, את לא עשויה מסוכר. כאילו, זה המשפט שככה, כאילו, את לא תמסי אם יהיה משהו קשה. לא נראה, כל בסדר, שיחי הרבה. כאילו, את רחמי על עצמך כל כך מהר. כל אחד, ומה זה? זה שלי, תחשבי מה עוזר לך, אבל אל תוותרי, כמו שאת לא מוותרת על השעבה, ודווקא הדוגמה שלך מצוינת כדי להראות שאת מוכנה לסבול את המרירות. את רק עוזרת לעצמך ובצדק למצוא דרכים פחות מרות.
אבל לא כל דרך
מראה
היא נכונה.
לגמרי. אז היא אמרה, אז היא נגיד שזאת הדרך היחידה, זה מה שהיא אמרה. ברור שאני קודם מחפש דרך לא מרה, לא באתי בשביל לסבול. בסדר? ממש, ממש לא.
ואם הדרך המרה יכולה לפגוע בנפש נגיד?
אז זה לא אומר שזה לא הדרך היחידה. כי אם אני חושבת, אני חוזרת רגע לעבודת השם, התורה שלנו היא תורת חיים. אין מצב, וזה אני אומרת לך, אין מצב שאני הולכת לפי התורה וזאת הדרך היחידה, והיא תפגע לי. אם זאת הדרך היחידה, היא לא תפגע בי. יכול להיות שהיא לא הדרך היחידה, ואני צריכה למצוא דרך אחרת. ולכן, רק שנייה, ולכן אנחנו אחרי הפסקה, וסור מרע בינה, שאני צריכה בינה איך לסור מהרע, שבדרך כלל אין לי רק דרך אחת. תראה? ואם יש לך דוגמה ספציפית, את מוזמנת, ואם את רוצה, אפשר גם אחר כך. כן.
איך זה כאילו, מתי המטרה והמכנה, או הדרך?
בשביל, אם זה העניין של המטרה או הדרך, אני חוזרת להתחלה. פרק א' מתחיל מהשכל. קודם כל אני צריכה ללמוד, ואם אני לא יודעת לבד, אני אשאל תלמיד חכם. כי להבין אם המטרה נכונה או לא, זו שאלה של שכל. בסדר? שאלה של שכל, יש לי תורה, יש לי תלמידי חכמים. יש לי את עצמי אם אני ישרה. אבל אם אני לא מצליחה לבד, בשביל זה יש לנו. נכון, נכון. ולכן היא אומרת, זה גם חלק מלהכיר את עצמך. שנייה, אני אתן דוגמה לא מתורה, כי זה יותר קל. אני עכשיו עובדת עם בנות ביוד בית, אז אני מנחה אותן לקראת שירות לאומי. אז אמרתי להם ככה, בנות, יש בנות שהמבחן שלהם בשירות לאומי זה לעזוב. למה? כי אלה בנות שלא משנה מה, הם לא יעזבו אף פעם, הם תמיד יתקעו. ויש בנות שהמבחן שלהם זה לא לעזוב, כי איך שקשה הם תמיד עוזבות. אז זה תלוי מי את. זה תלוי מי את. אם את כזאת שעל כל קושי את עוזבת, אצלך העבודה היא דווקא להישאר. אבל אם את אחת שכמה שלא תסבלי, את יותר תישארי, אצלך אולי העבודה היא לעזוב. בסדר? לכן אני אומרת, זה תלוי בהקשר, זה תלוי באישיות, זה תלוי בעוד הרבה דברים כשאנחנו מגיעים לדוגמה מורכבת בחיים. לא יודעים, תלוי בסיטואציה. זה בדיוק מה שאני אומרת. כאילו, בסיטואציות מהחיים, הכל מורכב, זה תלוי בבן אדם, תלוי בסיטואציה, תלוי באישיות, תלוי ב... זה דמון דברים. אבל כן, העיקרון הוא תמיד נכון. האם אני מוכנה לסבול מרירות למען בריאות? בסדר? עוד פעם, אני לא מחפשת את המרירות, אני מחפשת את הבריאות. אבל האם אני מוכנה לספוג גם מרירות? וזה העיקרון שנכון תמיד בכל הדוגמאות, גם הכי מורכבות. כן, הבנתי שיש לך סיפור ספציפי, בגלל זה אמרתי.
נגיד שנה הבאה אנחנו נחזור את הלימודים.
אנחנו זה...
לא, באופן כללי, כאילו יש את הסיפור על הלימודים. ויש מקומות שנגיד באוויר שם, יש לנו את הרב הדתית, אז זה, אנחנו צריכים לצחות את זה. אז כאילו, אם הלכת לדרך שאתה יודע שיהיה לך מעבר, כי אתה יודע שבסוף יהיה טוב, ומחתחיל להכנס את עצמך, כי כאילו אמרת שזה לא הגיע לך.
אוקיי. כן, אז הדוגמה שלך היא דוגמה מצוינת כדי להסביר כמה זה ספציפי. אז אני לא עונה לכם, אני עונה לך, מבינה? האם את מכירה את עצמך כאחת שיודעת להמשיך ולהחזיק בעבודת השם גם אם המסגרת היא לא כזאת שמעודדת אותך? מבינה? זאת שאלה ראשונה שהייתי שואלת את עצמי. כי הדבר הכי חשוב לי בחיים זה עבודת השם. אבל חשוב לי גם מקצוע, בסדר? אז השאלה מי אני? בסוף השלוש שנים האלה של התואר, מה יצא ממני בסוף? יצא ממני מקצועית מדופלמת, אבל מישהי שאיבדה את עבודת השם, זה לא שווה את זה. אבל אם אני אחת כזאת שיודעת שגם כשאין לי מסגרת אני אצליח להחזיק, או לפחות, אני יודעת שיהיה לי קשה, אבל אני גם יודעת מה ייתן לי כוח, אז זה משהו אחר. השפת אמת אומר, אדם שיורד לבור צריך לקחת איתו חבל. אז אני צריכה לדעת מה הבורות שלי בחיים. לצערנו, שנה שעברה בקדומים ראינו את הפשט של זה. היה בחור שטבע, היו שלושה חבר'ה שהלכו, והסולם התנתק. ושלושה, שניים היו ממש במצב קשה, גם היפותרמיה, גם ניסיון לשחות בהמון זמן, ואחד לא, לא עלינו, פשוט... אני אפילו לא יודעת אם להגיד אם הוא טבע או אם הוא מת מהיפותרמיה קודם, אני לא יודעת להגיד. אבל זה הפשט של ללכת לבור בלי לקחת חבל, בלי להודיע לאנשים בחוץ. את עכשיו אומרת, יכול להיות שהמוסד לימודים הזה שאני מדברת עליו מבחינה רוחנית הוא בור. זה ממני. הייתה לי תחושה שלא השתקתי. שנייה, סליחה. יכול להיות שהמקום הזה שאני הולכת אליו הוא בור. מה החבל שלי? יש לי חבל? האם החבל שלי הוא חברותה? החבל שלי הוא שבת? החבל שלי הוא הבית? אני לומדת במקום כזה, אז לפחות אני אגור במקום שהוא חזק מבחינה רוחנית. החיים הם לא שחור לבן. אני לא מדברת על לעשות משהו בניגוד להלכה. אני מדברת על משהו מורכב. בניגוד להלכה זה לא רלוונטי. אבל מורכבות, אז אני אומרת, אני צריכה לראות. ואם אחרי זה אני אומרת, לא, אני מכירה את עצמי. ברגע שאני מגיעה למסגרת שיש בה קצת חילונים, קצת, אני מאבדת את זה, אז אחת כזאת, את אומרת לה, לא. אז תוותרי על הצד המקצועי. אבל לא בקלות אני אגיד לך תוותרי על הצד המקצועי, אם יש לך דרכים לחזק את עצמך רוחנית. בסדר? עניתי לך? ואם תרצי יותר ספציפי גם, אפשר אחר כך. כן. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו ממשיכות. רגע, אני רק משתיקה. טוב. אמנם כלל... וואי, הספסנו את המשפט הכי חשוב. אמרתי לכם למרקר, אבל לא סיימנו אותו. נכון? לא סיימנו אותו. וביותר באהבת הבריאות יומתה קסם אצל המקבל. זה משפט מכונן בחוויה שלי. זה בדיוק כמו שאמרת קודם, שאם אני מבינה שטהרת המשפחה עושה משהו לקשר, אז זה נותן לי כוח. יותר באהבת הבריאות יומתה קסם אצל המקבל. כי ככל שעל האדם יותר אכפת הבריאות, פחות יפריע לו אם התרופה מרה או לא מרה. אוקיי? כן, מישהי שמעניין אותה רק המראה, תגיד לך, נו, קטן עלייך הכאב עם השעבה, תוך שנייה נסגרת, כאילו, סגרי עניין, מה את עושה עניין מזה? ככל שמשהו, שהתוצאה יותר משמעותית לנו, הכאב של הדרך יותר קל לנו. אוקיי? זו נקודה מאוד 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 חשובה. אני יכולה להגיד לכם שאצלי הפשט של המשפט הזר, אני זוכרת שניסיתי לאכול בריא, ופתאום ראיתי שכאילו זה נהיה לי, אבל זה לקח זמן, זה לא היה מיד, שכשאני יודעת שמשהו בריא, הוא נעשה לי באוטומט, בתת מודע, יותר טעים. הוא כאילו נהיה לי יותר טעים. יש אנשים שהנקודת פתיחה שלהם הפוכה. הם רק יודעים שמשהו בריא זה כבר לא טעים. נכון? כאילו יש להם או בריא או טעים, אין באמצע. צריך כמה שערות לבנות כדי להבין ולהרגיש את זה שלפעמים, כאילו אתה כל כך אוהב את הבריאות, וואי, זה בריא אוטומטי טעים. כי היום אני יכולה להגיד לכם בשיא הפשטות שברור שהלחם מלא הוא הרבה יותר טעים לי מלחם לבן. ברור שכל מיני דברים שהם לא היו ככה בהתחלה. פיזית יותר טעים. כאילו היום זה כבר לא הנכון או הבא לי, בא לי את הנכון. בלחם, חכי, לא בשוקולד. כן. זה לא עבודה פסיכולוגית על עצמי, אם זה מה שאת רוצה לשאול. אוקיי?
שנייה, לא, סתם כי כאילו זה, אני חושבת את זה עושה לי תקווה, אז אם אני קצור.
תראי, הנה, את בחינה לך את הדרך, תהיה לי תקווה פה או לא?
זהו, אני מתלבטת את
זה. כמו שאהבה, זה בדיוק אותה שיטה, כן.
זה אומר שנגיד, בעזרת השם, גם כשהם ממש מורכבות גדולות, נגיד עם בעלי, בגלל שרוצים, זה לא היה לי כזה נורא.
בדיוק. זה בדיוק כמו שזה אומר, ככל שתביני כמה זוגיות, ככל שת... אבל רגע, זה לא רק כמה בעלי חשוב, זה ככל שתביני כמה זוגיות זה דבר חשוב. ואז לא בקלות את אומרת, וואי, קשה. זה להבין את הערך של הזוגיות. אני חוזרת רגע לשמחה וטוב לבב. בעלי חשוב לך זה הטוב לבב. זוגיות זה השמחה. זה להבין את הערך של הדבר הזה. כן? תראי, מה שאת אומרת הוא מדהים, אבל הוא לא מעשי. בסדר? הוא מדהים, זה מאוד יפה. כאילו, זה בעצם מה שאני אומרת, שקודם כל זה המוכנות לסבול את מרירות הסתם. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו לא רוצים לחיות במרירות כל הזמן. בסדר? אין ספק שזה הנקודה. הנקודה היא המוכנות לספוג את מרירות הסם. אבל זה לא רק בסדר, כדאי מאוד שאני אעשה מאמץ כדי שלא יהיה לי כל הזמן מר. הרי אנחנו אחרי שמחה וטוב לבב, לא בא לי להיות קדושה מעונה. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיזרום, אז אני חושב מה יעזור לי? יעזור לי ללמוד, יעזור לי לשים מוזיקה, יעזור לי לראות את העתיד, יעזור לי לדמיין, מה יעזור לי? יעזור לי שאמא שלי תעשה את זה? מה יעזור לי? זה נורא 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 חשוב כל עוד אני לא מוותרת על התוצאה בגלל הקושי. לא על התוצאה, התוצאה זה לא המילה. אני לא מוותרת על היעד בגלל הקושי. בסדר? מצד שני, אם אני מדברת רק כללי, 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 אז זה לא יהיה חי אצלי. אז כשאני אבוא להתמודד, לא יהיה לי כלים. ואני רוצה לתת לכם כלים להתמודד. בסדר? ולכן נתתי את הדוגמה של החבל. מה החבל שלי כשאני יורדת לבור? כל אחת יש לה חבל אחר. אחת תגיד, מה זאת אומרת? שבת בבית זה מטען לכל השבוע. אני יכולה להגיד לכם שאצלי שבת בבית ממש לא הייתה מטען רוחני. מה לעשות? לא באתי מבית רוחני. כלומר, בית מאוד רוחני, אבל לא תורני. אז כל אחת צריכה לדעת, אצל כל אחת יש מטען אחר. העיקרון, את יורדת לבור, קחי חבל. זה תמיד נכון. העיקרון פה... בשביל בריאות לפעמים צריך להיות מוכנות לספוג סמים מרים. אין אידיאל שהסם יהיה מר. כלומר, אני לא באה ואני אומרת לכם, עזבו אם זה מר מתוק, מה זה משנה, העיקר אתם עושות את רצון השם. אני לא אומרת את זה. אני אומרת, אנחנו רוצים לעשות את רצון השם וזה האידיאל. אני רוצה לעשות את זה בשמחה גם. אלא שמה, לפעמים קצת מר לי בדרך. בסדר? לא היה לי שום דרך להמתיק היום את זה שהיא נורא התחשבת לחבק את החיין שלי ולא. חוץ מהמתקה הכי חשובה? אני עושה את רצון השם. מה זה? לא, לא, אני קמה, אני אומרת לך, אני יוצאת מהדלת ב6:30 בבוקר, אני רואה את הבן אדם. הוא אמר שהוא הגיע יום ראשון, אחרי 10 חודשים שהוא בחול, רצה לתת לו הפתעה לשבת, חמוד לאללה, רק עם התקף לב עם ההפתעה הזאת. טוב, אז אני רק רוצה לחזור. בהחלט האידיאל הוא לעשות את רצון השם, וזאת ההמתקה הכי חשובה. אבל מה שאני יכולה לעשות בדרך כדי להמתיק את המרירות, זה חשוב, כל עוד אני לא מוותרת על עצם עבודת השם והיעד. שבת שלום.